השבוע. נתחיל לפחות, ניגע במשהו. השבוע בעזרת השם, מחר בערב, יום הזיכרון, ויום אחרי זה זה יום העצמאות. דבר תמוה שהתקבל בעם ישראל, רבבות עמך בית ישראל והרבנות הראשית הסכימו וקיבלו שיום הזיכרון צמוד ליום העצמאות, וזה דבר תמוה מאוד, כי זה מאוד קל לדבר על זה שעוברים מאבל לשמחה, במילים זה רץ יופי, אבל בחיים זה הרבה 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 יותר מסובך. בעינם שקרוב נפל לו ביום הזה מסתום, זה לא יום פשוט, זה יום כואב. ופתאום הוא צריך בערב לשטוף פנים, ויום עצמאות, הכל שמח, זה דבר מופלא ומוזר. יש כאלה שמפקפקים בזה ורוצים לשנות את זה, אבל בינתיים כל עוד שזה ככה, אני חושב שיש מה ללמוד מזה. כי לא שמעתי על מישהו, כמה טענות שיש לו וכמה שכואב לו, והרבה פעמים הוא צודק גם, לא שמעתי שמישהו בגלל הדבר הזה הוא יפסיק לחגוג את יום העצמאות, יעשה הפגנות, יברח מארץ, אין דברים כאלה. זה ברור ופשוט לכל עם ישראל שזה הסדר וככה זה עובד, וזה מופלא. למה זה עובד ככה? מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? רציתי קצת לדבר על זה. כי הקדמה לזה, נוסיף פה קווים לקראת מה אנחנו הולכים. כי הקדמה לזה, אני חושב שצריך לנסות להבין בצורה יותר עמוקה מה זה יום הזיכרון. אתם יודעים, יום זיכרון יש אצל כל הגויים, אצל כל אומות העולם. כל עם מייחד לעצמו איזה זמן להיזכר עם הנופלים שלו. כי כל דבר, כל רעיון, כדי שהוא יחיה בעולם, הוא צריך שיהיו כמה אנשים שישכבו על הגדר. הוא צריך שכל ארצות הברית של אמריקה צריכה כמה אנשים שימסרו את הנפש בשביל ארצות הברית של אמריקה. וכל עם צריך את האנשים האלה. אז בסדר, אז צריך לייחד איזה זמן בשנה, לזכור. מה מיוחד ביום הזה? שאנחנו פה בתור יושבי בית המדרש, אנשים שקשורים לקודש, אנשים שקשורים לתורה, אז היו כאלה שרצו להגיד ש... נו, זה מנהגי הגוי. חוקות הגוי. מה פתאום שאנחנו נשתף פעולה עם זה ונהיה חלק מזה? אולי בצדק. יש בזה משהו אמיתי. אני חושב שכדי להבין את זה אנחנו צריכים קצת יותר להיכנס למה מיוחד במסירות נפש שהקדוש ברוך הוא מפגיש אותנו איתה בקץ המגולה. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שלו בקץ המגולה? זה מאוד מאוד קשור למאמר הדור, הרבה דברים שראינו, אולי זה אפילו סיכום של זה. כדי להבין את זה רציתי לראות פה כמה פסקאות, אבל כדי להקדים, הדברים פה קצת עמוקים, רציתי להתחיל עם משהו פרשת שבוע. לא הבאתי את הפסוקים, אבל אני מקווה שאתם זוכרים. התורה אומרת, בפרשה האחרונה, נכון? לא תיקום ולא תיטור. מה ההבדל בין נקימה? שלום. מה ההבדל בין נקימה לבין נטירה? אז אתם מכירים, נכון? ראיתם רש"י? הבדל בין נקימה לנטירה זה שמישהו מבקש ממך משהו, ואתה לא נותן לו. מחרת אתה מבקש ממנו, אז אם הוא נוקם בך, אז הוא אומר לך, אני לא מביא לך. אתה לא מבטא, אני לא מביא. ולכרוס, דבר מאוד טבעי. מה, אתה פרייר? נכון? אבל יש מצווה כזאת, לא תיקור. סוכה לנקור. עכשיו, יש את המתוחכמים, שהם באים ואומרים, לא, אני אתן לך, אבל אני אזכיר לך שאני הרבה יותר טוב ממך. אתה סתם לא רציני, לא הבאת לי. אני לא כמוך. אני נותן. עכשיו, תהנה. הצלחה. זה נקרא נטירה. והתורה אומרת, אסור את שניהם לעשות. למה אסור את שניהם לעשות? הבן אדם, כל כך היית צריך איזה משהו שהפסדת בגללו הרבה כסף, למחרת הפוך הוא בלי חוצפה, אבל הוא יכול להתבייש, הוא בא מבקש לך בדיוק אותו דבר, אבל הפוך. אומרת התורה, אסור לך לנסות. אבל להגיד לו, אין לי, זה מותר. אבל להגיד לו בפנים, אני לא נותן לך בגלל שאתמול, אני אחנך אותך, אני אראה לך מה זה, נקוץ אותך, זה אסור. איסור מדאורייתא. בירושלמי, הרב צודו מביא את זה בכמה מקומות, ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם של כל, נהיה מדברו. הירושלמי מביא, מכירים את הירושלמי הזה? עוד לא מכירים. הירושלמי מביא שזאת המצווה הקשה שבקשות. למה? כי בן אדם אתמול, זה לא חייבת אתמול, זה יכול לפני שתי דקות. יצא לך הנשמה, התחננת למשהו, הוא צחק לך בפנים ואמר לך, לא רוצה לתת לך. ופתאום התהפך העולם והוא צריך אותך. אז זה כל כך טבעי שאתה מדין חינוך, אני לא נותן לך, אתה תלמד פעם בת התקן. למה שלא תיתן לו? אומר הירושלמי, נכון, ברגש, בשכל, הקטנים שלנו, אנחנו צודקים. זה מצווה לא הגיונית, קשה להכיל אותה. קשה להכיל אותה. אנחנו רואים בנתירה, גם אם אתה נותן לו ועושה לו פרצוף, אתה מראה לו, תשמע, אני לא כמובן, אסור לעשות את זה. אתה צריך לתת לו כאילו זה פעם ראשונה שהוא מבקש. למה? זה כל כך טבעי, אומר הירושלמי נכון, ברגע שזה טבעי. אבל, אומר הירושלמי, משל למה הדבר דומה? וזה משל שצריך להקשיב לו, ואני חושב שהוא יסוד גדול פה ביום הזיכרון. אומר הירושלמי, משל למה הדבר דומה? ליד של בן אדם, שהרביץ על היד השנייה. קורה לפעמים שאיזה יד אפה ו... נכון קורה? תנסו לדמיין, זה לא חוויות יד, זה יכול להיות ראש, רגל, לא יודע מה, נכון? עושה איזה טעות עם יד אחת, והיד השנייה סובלת. למרות שיד ימין אשמה. חד משמעית אשמה. היא לא לקחה אחריות על מה שהייתה צריכה לקחת. אבל לא מצאנו אף בן אדם נורמלי, שהוא ינקום עם יד שמאל ויד ימין. תחיל להרביץ לעצמו. למה? הרי יד ימין באמת לא הייתה בסדר, ויד שמאל לא תהיה פריירית. למה היא לא מחזירה? כי כל בן אדם נורמלי מבין שהוא חי בתוך גוף. וגוף אחד, למרות שיש פה קצרים ויש פה חוסר הסכמה ולפעמים צד אחד עושה שטויות, הגוף מבין, יש פה דבר כזה שקוראים לו גוף. הגוף יותר חשוב מכל האיברים. לכן לדוגמה, כשבן אדם נופל, הוא מוכן להקריא את היד שלו. עוד מישהו אף אחד משהו לפנים, אתה מתגונן. מה אתה? היה תפיירת? שרוש יקבל, מה? למה היה צריכה למסור את הנפש? יש בגוף אינסטינקט. זה נמצא בגוף, לא צריך לעשות על זה פרופסורה, זה נמצא. הגוף מבין שלפני שיש את הרגל ואת היד ואת האוזן, יש את החיים. והגוף שומר על החיים. הגוף מבין את זה. כל תינוק, כל ילד יודע, הוא נופל, הוא שם יד. אף יד לא אומרת לו, מה פתאום? מה זה קשור אליי? הראש קבל מכה, קבל מכה, מה אני עכשיו צריכה להישרט? לא. אתה תקריף את היד שלך לתוך האש, לתוך המים, לתוך השמל, לתוך הלא יודע מה, כדי להציל את הגוף. זה אינסטינקט טבעי שקיים בגוף. אומר הירושלמי, כמו שזה קיים בגוף, שיד ימין לא מרביצה ליד שמאל, זה אינסטינקט טבעי, נורמלי. כמו שזה נכון בגוף של בן אדם פרטי, ככה זה נכון, התורה מחנכת אותנו להסתכל, ככה זה נכון להתחנך, ככה זה נכון לחיות, ביחס לתאים, לאנשים שונים שקיימים בעם ישראל. שני יהודים זה כמו יד ימין ויד שמאל. יכול להיות שיד ימין יש בה גידול, לא עלינו. והיא גונבת מכל הגוף את האנרגיה, אבל אף פעם יד שמאל לא תתחיל להרביץ לה. לפעמים יש איזה גוף ממאיר שצריך להוציא אותו, זה כן. אבל כל עוד שלא הוכרש צריך להוציא, גם אם יש לך דלקת, לא יודע איפה, אתה לא תולש את היד שם בפח, אין דבר כזה. אתה מבין, יש פה גוף, ובתוך הגוף לא תמיד כל התאים הם נחמדים אחד לשני, אבל יש פה תודעת חיים כללית, יש פה גוף. גם ביחס לאומה, אומר שם הירושלמי, התורה כשהיא מצווה אותנו לא תיקום ולא תיטור, התורה אומרת לנו, תכניסו לראש אתם אומה, אתם גוף אחד חי. אתם גוף. והגוף הזה אין מצב, אתה מצווה אותנו. זה לא רק משהו פסיכולוגי, זה משהו אמיתי. אתה מצווה אותנו, תכניסו לתודעה, אין דבר כזה שיד תרביץ ליד. גם אם היד טועה, גם אם היד לא בסדר, גם אם היד באמת לא בסדר, אבל היד השנייה לא תחזיר, גם לא בא לה להחזיר. אצל בן אדם נורמלי הוא לא פתאום מתחיל להרביץ לרגל שלו שיפיל אותו, נכון? למה? כי הוא מביא את זה, 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 זה הכל פה ביחד. גם אם הגוף חולה, בסדר, לאט לאט נתרגל, בסדר, אנחנו לא מבטרים לא על רגל, לא על ציפורן, לא על חצי אצבע. לא מבטרים על כלום. זה דבר שהוא טבעי בגוף של בן אדם פרטי. אלא, כל זה הסברים, אבל רואים פה במצווה הזאת שירושלמי מבין שמאוד קשה לנו להבין מי אנחנו. קשה לנו, בדור של היום זה עוד הרבה יותר קל להבין את זה. אדם מאוד קשה לו לצאת מעצמו. באדם, כשהוא שואל את עצמו, מי אני? אז הוא מסתגל לתוך הבטן שלו. הוא רואה שם דברים מאוד יפים, מאוד גדולים, מאוד עמוקים, מאוד אלוקיים. הוא רואה צלם אלוקים שבאדם, הוא רואה שם המון המון דברים. אבל הוא לא רואה שזה רק משהו קטן מתופעת חיים הרבה יותר רחבה שאתה לא רואה, ואם אלה אם מישהו פה ליד עצבן אותו, זהו. יש לו כבר עילה, הוא צודק. הוא באמת דרך עליו, הוא באמת העליב אותו, זה נכון. אבל חסר לנו בתובנה, בהרגשה, בהרגשת החיים הפשוטה, חסרה לנו ההכרה הזאת, אנחנו רק תאים קטנים למשהו גדול. והתורה פה במצוות לא תיקום ולא תיטור, מחנכת אותנו, מאלצת אותנו להבין, אנחנו חלק מדבר אחד. צא מהכיסוי שאתה נמצא בו. צריך לצאת מהמסגרות הפרטיות, ככה הרב קורא לזה. כל בן אדם יש לו מסגרת פרטית. טובה, מאוד טובה. אבל כמו שהיד, היא חייבת להבין, את חלק מהגוף, כל הערך שלך, כל המשמעות שלך. כל הסיבה שבגללה את רוצה לעשות טוב, זה לא בגלל שאת טובה. את כולה יד. בגלל שאת יד של גוף, את יד של גוף שיש לו נשמה, את יד של גוף שהוא חלק מעם ישראל, אז ממילא מפה כל המשמעות שלך יוצאת. וממילא אם יש פה עוד יד, יכול להיות שהיא מבולבלת, היא לא בדיוק יודעת מה היא צריכה לעשות, היא יודעת, בסדר, יכול להיות. אבל יש פה נשמה שגם היא מבטאת את מה שאתה רוצה לבטא. באינסטינקט של החושים, זה לא תופס. בהכרות ובהרגשות ובהבנות, אנחנו לא נמצאים שם. לכן יש מצווה כזאת, לא תיקום ולא תיטור. אבל אנחנו יודעים שעם ישראל לדורותיו, לא תיקום ולא תיטור, זה מצווה קשה שבקשה. אבל כשאנחנו מדברים על מסירות נפש, על מה אנחנו עושים את הנפש? כל מסירות נפש. יש כל מיני סוגים של מסירות נפש. אני לא בטוח שכל הסוגים האלה הם שונים, אבל יש הרבה סוגים של מסירות נפש. דבר על מסירות נפש זה למסור כפשוטו את החיים. דבר ראשון נתחיל בזה. למסור את החיים על התורה, על מצוות, על מצוות עשה, על מצוות לא תעשה, על שמד, למסור את הנפש על התרבות של עם ישראל, כשכולם צוחקים עליך. ולמסור את הנפש בקרב. זה לכאורה כמה דברים שהם לא קשורים אחד לשני. אבל בכל הדברים האלה, מי שמתבונן מהצד, זה דבר ש... בינתיים לא מדבר על אומת העולם, עוד שנייה אולי נדבר על זה, שם זה נהיה עוד יותר עמוק. אבל זה דבר מופלא שבמופלאים. כי למה שתמסור את הנפש? כל בן אדם רוצה לחיות, רוצה שיהיה לו טוב, רוצה לעשות דברים טובים. אבל למה אתה רוצה לעשות דברים טובים? כי אני מאמין שבחיים שלי יש דבר טוב, אני רוצה לעשות עם החיים דבר טוב. מה? רוצה ללמוד, רוצה לתרום לארץ ישראל, רוצה לתרום מצבה, המון דברים אני רוצה לעשות טובים, באמת דברים טובים, ממש טובים. אבל למסור את הנפש זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. כי אם אתה מת, אז מה עזרת? מה יצא לך מזה? מה התקדמת בזה? מה יצא לך מזה? לא יצא לך מזה כלום. ההיסטוריה תשכח ממך, מסתבר. לא תמיד יזכרו אותך. ואתה מפסיק לעשות דברים טובים, בסדר, עשית איזה משהו חשוב. מישהו צריך למות כדי שיהיה פה ביטחון. זה נכון. אבל אתם יודעים, עם ישראל, ואני מדבר בינתיים על עם ישראל, נראה מה נספיק. עם ישראל מסר נפש בכמויות. בכמויות. נכון, בתשעה באב אנחנו מתאבלים על כל אלה שמסרו את הנפש שם, באשכנז ובכל הדורות, וכל הצרות שהיו לעם ישראל. טוב, זה מסירות נפש של התגוננות. אבל פה בדור שלנו יש פה מסירות נפש מסוג חדש, לגמרי. מסירות נפש של התגוננות זה לא דבר קל. האמא הרחמניה הזאת שהרגו אותה ואת שבעת בניה על זה שהם לא השתחוו לצלם, זה לא דבר פשוט. אנחנו יודעים מה זה להתמודד מול יצרים, מול כוחות פנימיים שמושכים אותך לוותר, ואתה מוכן למות על זה שאתה לא מוותר, להשתחוות לצלם, זה דבר מבין. מה אתה מרוויח בזה? אבל מסרות הנפש. ובדור שלנו יש פה חידוש במסרות נפש. יכול להיות שזה התחיל כבר בגטו ורשה, יכול להיות שזה התחיל עוד הרבה לפני זה בקורבה, ועוד לפני זה אולי. אבל בדור שלנו יש חידוש, כי בדור שלנו המסירות נפש זה לא שהכריחו אותך, או שאני הורג אותך, או שאתה עובר עבירה. לא. בדור שלנו זה מסירות נפש בקנה מידה אחר. זה מסירות נפש, אני מוכן להכניס את עצמי למלחמה שאני יכול למות בה. למה אתה מכניס את עצמי? אף אחד לא הכריח אותך. אם באים גויים, תופסים את הבית, ועוד שאני הורג אותך, בסדר, אין לי ברירה, מה אני עושה? אבל להכניס את עצמך לכתחילה, בקום עשה, ללכת ולכבוש את ארץ ישראל. אז זה דבר, זה חידוש גדול. אין את זה בשום מצווה. אתם יודעים, בכל המצוות כתוב וחי בהם. כל המקומות שרוצים לאלץ אותך למסור את הנפש, אם הוא שנייה לא מסתכל, תברח. אין מצווה למות. מצווה, אם אין ברירה, תמות.
כי ירדנו מדרגה שאין כבר, שהורגים אותם בשביל מצוות? שאין קידוש השם?
אני חושב שזה עליית מדרגה, כי זה הרבה יותר קשה. במצוות יישוב ארץ ישראל, אתה יודע, כל מי שמת פה בארץ ישראל, אני לא מדבר עכשיו על פעולות האיבה, שזה גם ככה. כל יהודי שמת על זה שהוא יהודי, הרגו אותו כי הוא יהודי, הוא מת על קידוש השם. אבל יש אנשים שמתו על קידוש השם, כי הם בחרו להיכנס לשדה הקרב. הם בחרו לרוץ מול הכדורים, והם ידעו שהם לא חוזרים, יכול להיות שהסיכוי טוב שהם לא חוזרים שם. יש גם סיפורים, כל מיני פעולות, לא משנה עכשיו. אתם מכירים הסיפורים, אנשים ידעו, הוא הולך, הוא לא חוזר. בלי נס גלוי שלא יקרה, כי הוא לא מאמין בניסים, כי כיפה אין לו על הראש, הוא לא חוזר משם. והוא מוסר את הנפש. למה? מאיפה יש לו את הדחף הפנימי, החס ושלום מזוכיסטי הזה, להיכנס ולמות? למה למות? על מה? אי אפשר, אז אי אפשר. אנחנו יודעים שבבחינה תורנית, מבחינת המצווה, המצווה היחידה בתורה שיש מצווה להיכנס לאש, גם אם אתה יכול למות, יש מצווה להיכנס. אם אתה יכול לברוח, אל תברוח, כנס. מצווה להיכנס זה מצוות יישוב ארץ ישראל. מצוות המלחמה. מצווה יחידה. אין מצווה אחרת. כל שאר המצוות וחי בה. הגוי לא מסתכל, תברח. אתה, אין לך מה לאכול, אתה עוד שני אמת, תאכל הכל. תאכל בשר אדם, תאכל בשר טרף, מה שאתה רוצה, וחי בה. רק על מצוות יישוב ארץ ישראל, המצוות המלחמה, יש פה מצווה, זה מעוגן בחוק של המצווה. כנס נגד האש. המים וחי בה. אין, נמחק. אין פה מצווה כזאת. עכשיו, אם זה גדוי לידור היו עושים את זה, ואנשים תלמידי חיים גדולים היו עושים את זה, והיו כאלה גם. היו כאלה גם. מהתחלת האלף. הגרב, הרבית יוסף, והארי, שבאו פה להקים את ארץ ישראל. זה ברור שאתה בא להקים פה, זה מסירות נפש. אתה יכול למות. ואחריהם כל התלמידים, עד העלייה השנייה, ששם והקמת המדינה וכל המלחמות, רוב האנשים שנפלו, לא בדקתי את זה, נראה לי, לא חבשו כיפה. והם מסרו את הנפש והם לא מצטערים על זה. תלכו פעם להר הרצל, אין שם אווירה של תשעה באב. עצוב, קשה, אבל יש שם רוח אחרת. זה משהו אחר. זה לא אבל של בן אדם, זה משהו אחר לגמרי. מאיפה יש לנו את הדבר הזה? אנחנו רואים שביום יום, כל אחד מול עצמו, יש לו מצוות לא תיקו ולא תיתור. אנחנו לא נמצאים במקום כזה, שכל אחד מבין, אני חלק מהעם. לא. בחיים הפרטיים, קח את הבן אדם, אם מישהו מוריד לך ככה, אתה בא לך להחזיר לו. חד משמעית. אם מישהו לא נתן לך, בא לך לנקום בו. ככה ירושלים אומר, זה המצווה הכי קשה. אבל אנחנו רואים שבמסירות נפש של עם ישראל, יש פה סדר אחר. סדר אחר. סדר שהתגנה בכל הדורות במצווה של מסירות נפש על מצוות. אבל זה סדר שהתחדש, התחדשה בו קומת חיים חדשה לגמרי בדור שלנו. ופתאום זה מתפרץ מכל הכיוונים. זה לא משנה מאיפה הגעת, אם הגעת מאושוויץ או שהגעת מאיזה עלייה אחרת, מאשכנז, מספרד, מתימן, לא משנה מאיפה הגעת, זה כולם חדורים בזה. אנחנו מלקקים את הפצעים של כל מה שעבר עלינו בדרך, ואנחנו נכנסים ללחם. וזה ברור שאתה לא נכנסים לי לך. ולא משנה מאיזה קצב בפוליטיקה אתה נמצא. אני נזכרתי אתמול שאתם זוכרים את נחשון וקסמן שנחטף. זוכרים? נולדתם פה אז אני לא זוכר. עוד לא. חלפו מישהו, ליד רמות אני חושב. מהיישובים הערביים שם. וכל המדינה חיפשה אותו וחיפשה אותו, וצוות של סיירת מטכ"ל היה צריך להיכנס. מפקד הצוות הוא ילד, בן יחיד, לאבא, טייס שנפטר, שנפל. והמפקד היחיד, אני לא רוצה להשלוח אותו לשם. אתה נכנס למקום כזה, זה לא... ניר פורס מזמין יקראו לו. אתה לא חוזר משם בטוח. אתה לא חוזר בטוח משם. פקד יחד, אתה לא רוצה. והוא אומר, אני נכנס. הוא היה שמאלני, קיצוני, הקיצוניים של הקיצוניים. ולא עניין אותו בכלל. ווקסמן היה דתי. לא יודע, רמות זה מתנחל, אבל דתי, ימני. לא עניין אותו, לא מעניין אותו בכלל. הוא נכנס ראשון, וזה אי אפשר להסביר את זה, זה כדור שנכנס ונתקע באיזה עצם וחדר לו את כל עמוד השדרה, נכנס ישר לתוך האות, ויש פה איזה סדר אלוקי שאנחנו לא מבינים אותו. אז מאיפה היה לו את התעוזה? מה אתה צריך את זה? יש לך תירוץ טוב לא ללכת, יש מפקץ אחר, הוא ילך, מה קרה? מה? למה אתה כל כך להוט להיכנס פנימה? ואנחנו רואים את זה כל הזמן, נכון? זה אנשים בני 18, לא מבינים אותם, אבל זה ברור להם, הם רצים פנימה. וזה לא בני 18, כשיש מלחמות, אנחנו מכירים את זה, נכון? זה אנשים שכבר 5 שנים לא ראית אותם במילואים, פתאום מגיעים מחול בכרטיס פיישל, שעולה להם איזה $2,000, ככה מישהו פעם סיפר לי. הוא בא, הוא נכנס פנימה לעזה. מה אתה צריך לעשות שם? יש שם מחילות, זה מפחיד. אתה לא תחזור, וזה לא משחק פורים, זה לא פיינבול, זה... אתה לא בתוך חוזר. וזה פתאום איזה כוח פנים. מה? מאיפה הכוח הזה מגיע? מאיפה הוא מגיע? עכשיו, אתם יודעים שבשונה ממקומות אחרים, שונה מאומות העולם, שאצלהם, אנחנו השכנים שלנו פה, הם גם עושים את הנפש. על מה? על מה הם עושים את הנפש? הם עושים את הנפש דרך זה שאתה תמות, אתה תקבל. מה אתה תקבל? כל מה שאין לך בעולם הזה, אתה תקבל בעולם הבא. זה האסלאם פה. טוב, זה לא חוכמה גדולה. לא חוכמה גדולה. שאומר לך, תשמע, בוא תוותר קצת, כדי לקבל אחר כך פי כמה וכמה וכמה, לא משנה איך בדיוק זה עובד. אבל בעם ישראל, כשאנחנו עושים את הנפש, מה יבטיחו לך? לא יבטיחו לך כלום. גם אין לך פה איזה אג'נדה, אתה נלחם על השמאל, אתה מוסר את הנפש על השמאל, אתה מוסר... לא, אתה לפעמים מוסר את הנפש. אתם יודעים, מי שנכנס לעזה זה אנשים שלא מאמינים בזה, שצריכה להיות פה בכלל מלחמה. זה הכל שטות. הם יכולים להיות שמאלנים גמורים, להיות ימניים גמורים, הכל בגלל פה והכל בגלל שם, ולא מעניין אותם בכלל. הם מוסרים את הנפש בלי שום איזה דגל שעליו הם מוסרים את הנפש. על מה מוסרים את הנפש? על כבוד האומה. הם לא יודעים אפילו להסביר על מה מוסרים את הנפש. הם לפעמים מכינים מכתבים כאלה. מאוד מאוד מרוממים, אתה נכנס לקרב. אז רוח אחרת יושבת לך על הלב. מאיפה אלו, מי לימד אותך את זה? אתם יודעים, במערכות החינוך שמענו איזה מישהו בכיר מאוד מתבטא לאחרונה, נכון? אם ניקח את הדברים שלו ונמשום אותם לריאות, נראה לי שאף אחד כמעט לא ירצה להסתער אפילו על חתולה, לא על מחבלים, נכון? גם אם קצת תסתרט, אם כל האידיאלים שלך זה משהו מדבר, אז אף אחד לא ימצור את הנפש. אז איך למרות כל החינוך שאנחנו מכירים אותו מורכב, ולמרות כל התרבות, אנחנו מכירים אותה מורכבת. ולמרות כל האילוצים וכל התכתיבים שמכניסים לו בראש דרך התקשורת, ודרך מה לא נשפח? מיליארדים נשפחו כדי להוריד אותנו מהמורכבות החשיבתית הזאת שאנחנו צריכים להילחם. לא רוצים להילחם. אנשים שביום יום הם אידיאולוגים נגד מלחמה. פציפיסטים ומה לא. אבל בשעת אמת, כולם כאילו עשו ריסט, שמו את עצמם שנייה בצד, משהו אחר נוחף אותם. מאיפה זה מגיע הדבר הגדול הזה? מאיפה זה מגיע? ביום יום, כשבן אדם צריך לא לקום ולא לתאום, הוא לא נמצא שם. יכול להיות שהוא שמאלני קיצוני, יכול להיות שהוא... אני לא יודע איפה המחשבה שלו, יכול להיות שהוא בכלל לא חי בארץ, הוא ירד מארץ, אבל הוא שומע מלחמה. אתם יודעים, בכל המלחמות האחרונות, האירועים האחרונים שהיו, יש מעל 100% מילואים. זאת אומרת, אתה יודע, אם יש 100,000 חיילים, לא יודע כמה, מגיעים 120. איך יש יותר ממה שכתוב? קמו לתחייה, מאיפה הם הגיעו? יש כמה כאלה שעזבו את הארץ, כי הם לא מעניין אותם מה שקורה פה, וקשה. ביום יום הם רחוקים, רחוקים, רחוקים. פתאום יש עד, יש הזדקה אמיתית. זה משהו אחר מתחולל בלב של עם ישראל. משהו אחר. והמשהו אחר הזה, עוד יומיים, אתם יודעים, בהר הרצל או בכל מקום אחר, הצפירה הזאת זה לא 9 באב, זה לא יום הזיכרון. כל בן אדם שנפל יש לו יום הזיכרון הפרטי באופן אישי צריך להיזכר בו. זה משהו אחר. יום הזיכרון זה יום שאנחנו צריכים להיזכר. במי אנחנו צריכים להיזכר? אנחנו לא צריכים להיזכר בבן אדם הפרטי שהוא נפל, מי שהפך המשפחה, מי שהפך הילדים. זה גם חשוב, אבל אנחנו ביום הזה צריכים להיכנס לשורש. לא מספיק שנגיד שהוא היה נשמה גדולה, כן, זה נשמע, לא בשביל זה אנחנו עוצרים הכל ביום הזה, ובצפירה יושבים ומקשיבים. האומה יודעת, בלי לדעת להסביר, בלי לדעת להגיד, היום הזה מבטא את זה, יש איזה מנוע אחר שמוביל את החיים שלנו בקצב מגולה. זה ברור לכולם. מי פעם אחת יצא לי להיות בכביש מספר אחד בצפירה. זה לא יאומן. זה אנשים שאתה בדרך כלל איפה הם ואיפה החוק. כולם עוצרים בצד, נעמדים דום, אתה מסתכל מהאופק עד האופק, כולם עוצרים בצד, צפירה. מדהים. כולם, אין אחד שהוא קצת בדלש, קצת חפפיים, קצת לא יודע, אין, כולם, מקצה לקצה, כולם עוצרים. כולם עוצרים. זה חוצה מקו. למה? אז אפשר להגיד, טוב, בוא נזכר, ובוא, אתם יודעים, את כל התקסים, אז התקסים יש כאלה שיותר מקפידים על התקסים, פחות מקפידים על התקסים. תקס זה משהו כזה חיצוני, אתה לא חייב. פה, בדבר הזה, זה. אתם יודעים מה זה בריח התיכון? במשכן, מה שמחזיק את הקיר, יש איזה קיר תומך, כמו כל בניין, יש לו איזה חבורת בטון, שכל המשכן יושב עליה. האומה יודעת, יש פה ביום הזה, איזה זמן כזה, לא יודע בדיוק מי חשב על זה, ומאיפה הביאו את זה, ויכול להיות שהביאו את זה מהגויים, זה לא כל כך משנה. אנחנו פה ביום הזה לא עושים טקס, זה לא טקס. ביום הזה רואים שרבבות עמך בית ישראל, עוצרים הכל ואומרים, זה לא משהו מודע. כל מה שבמצוות לא תיקום ולא תיטור, התורה מנסה לעזור לנו להבין, ביום הזה גלוי וחשוף, כולם מכירים בזה, יותר לעומק, פחות לעומק, אבל יש פה איזה חוויה, יש פה איזה מדרגת חיים, זה צף להכרה. זה יום הזיכרון. אנחנו נזכרים. במה? לא בנופלים באופן ספציפי. לא בזה אנחנו נזכרים. זה יום שבו אנחנו מנסים להיזכר מה דחף את כל הלוחמים האלה. זה אנשים שאין בריאה שעומד במחיצתם. זה אנשים שהם הצליחו לחיות בחיים זה שהם מסרו את הנפש. ומסרו בפועל את הנפש שלהם על קדוש השם. הם בעצם חיו את זה. התגלה בחיים שלהם מי אנחנו ומה, מי אנחנו ומה אנחנו. מה אנו ומה חיינו. מי זאת האומה הזאת? ומה דוחף אותה בדורות שלנו? מה דוחף אותנו בדורות שלנו? מה שדוחף אותנו רואים במאמר הדור, זה עומקים מתחת לעומקים. הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, וממילא הוא מחדיר בתוך עומק החיים שלנו, בתוך כנסת ישראל, שהתנערה לתחייה, כמו שעוד לא קראנו במאמר, אז הקדוש ברוך הוא מכניס פה מדרגת חיים חדשה. יש פה איזו תודעה עמוקה, 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 אלוקית, שתמון בבית המקדש, שתמון בנבואה, שתמון בתיקון של העולם, תמון בתיקון של עם ישראל, תמון בתיקון של החיים. עם ישראל, התפקיד שלו בעולם, זה לתקן את החיים. לא לקחת איזה רעיון נחמד של סוציאליזם, קפיטליזם, חייבת לחיות, חייב אל תיתן לחיות. יש כל מיני רעיונות בעולם. העמים, כל עם, יש לו איזה דגל, לוקח את הדגל ואומר, אני מוכן למות על זה. על מה? על איזה רעיון. גדול ככל שיהיה, הוא תמיד איזה משהו בומבסטי שנמצא מעל החיים, וגם דורס את החיים. ומילא אנשים פשוטים, אחרי תקופת זמן, באים ואומרים, שמע, האידיאלים שלך, עזוב, תן לי חיים רגועים. עזוב אותי מכל הלט, ואני רוצה לחזור בסוף לכוס קפה שלי, לבית שרוצה שקט. בדור שלנו אנחנו רואים את זה בצורה מאוד חזקה. אבל עם ישראל, מה דוחף אותנו? דוחף אותנו איזה אידיאל, אנחנו לא מודעים אליו בכלל. ראינו במאמר הדור, יש פה, איפה כל הסיבוכים של הדור נובעים? הם נובעים כי יש פה משהו אדיר, אלוקי, אין סופי, הרבה יותר גדול למה שאנחנו מסוגלים לגעת. זה מה שדוחף את החיים שלנו. זה מה שדוחף את הכפירה, וזה מה שדוחף את התסבוק של הרוח, וזה מה שדוחף את הנשמה. וזה מה שדוחף את המסירות נפש, דווקא בדור הזה, מה למה זה לא היה קודם? למה גטו ורשה לא היה לפני גטו ורשה? ולמה הציונות לא הייתה לפני 200 שנה? למה דווקא זה קרה? יש פה סדר אלוקי, הקדוש ברוך הוא. עם כל חילו יורד לתוך המציאות ונוטע באומה הזאת לפני איזה 200 שנה. הוא מלביש בתוכנו איזה מדרגת חיים אדירה. והיא הרבה יותר גדולה מכל מה שאנחנו מבינים, כל מה שאנחנו מסוגלים להבין, כל מה שאנחנו מסוגלים לחלום. זה לא תיאוריה. הקדוש ברוך הוא לא הסביר לנו איזה רעיון. כי הרעיון לא מוסרים את הנפש. רעיון אתה מבין, אתה מבין, גם אתה מבין, בשביל מה יש רעיון? הרעיון נולד כדי שיהיה לי חיים יותר טובים. אז כל עוד הרעיון משרת אותי, סבבה. אבל אם הרעיון אומר לי, בוא תמות בשבילי, אז בשביל מה יש רעיון? כל הרעיון נולד בשבילי. זה רעיון אנושי, שאני בא לתמחר לך עזרה, תשמע, כדאי לך לקחת אותי, כי יצא לך מזה ככה, 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 ככה. זה תרבות אנושית. כדאי לך להיות אמריקאי, כי כשאתה אמריקאי, אתה מרוויח את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, עד סוף כל הדורות. כדאי לך להיות רוסי, כי אתה מרוויח את זה, את זה, את זה, כי הרוצים, כדאי לך את זה, יוצא לך מזה משהו. בסדר, בדרך, צריך כמה שימות, מה אפשר לעשות? אבל עם ישראל דורתם, זה לא בגלל שיוצא לנו מזה משהו. אנחנו שתולים בתוך איזה אמת, שהיא מעניינת אותה. אנחנו נדחפים אליה, אנחנו רוצים אותה. כמו שאבא מוסר את הנפש של הבן שלו, מה יצא לך? זה יהיה פחות בן, יותר בן, מה? אין דבר כזה. זה לא כדאיות, זה לא עסקים. זה חלק מעצם החיים שלך. אנחנו עסקים בירושות. לא התחלתם את הסוגיה, לא התחלתם את הסוגיה. זה ממש קשור לזה. זה אבא ובן, זה משהו, זה אי אפשר להסביר את זה, זה קשר שהוא מעל מה יוצא לי מזה. החיים שלי לא שווים אם אני לא קשור לבן שלי. החיים שלי לא שווים אם אני לא קשור לאבא שלי. למה יוצא לך מזה? זה מעל מה יוצא לי מזה. זה הערך של החיים. בלי זה, כל החיים לא שווים. בשביל מה התחלת בכלל? לא התחיל אפילו. בואו נקרא פה קצת אחרי כל ההקדמות. רב כותב פה בקובץ A, בפסקה הראשונה שצילמתי מישהו שרדף, אז יש בון. החיים תופסים הם את ערכם רק עם הדעה של קדושת מסירות הנפש. כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש, של קודש ושל עוד, וכל לח החיים הוא מתגלה בזיוו על ידי קדושת מסירות נפש. הרב כותב פה חידוש גדול. מתי אומות העולם אומרים, מתי החיים שווים? כשנותנים לי משהו. משתלם לי, קיבלתי כסף, קיבלתי כבוד, קיבלתי נוחות, קיבלתי רוגע, קיבלתי חוסר מלחמות, קיבלתי שלום, קיבלתי בגדים, קיבלתי... כיף לי, יוצא, החיים נוחים. זה השיא של החיים. הכשרתי את הכלי של החיים, יש פה איזה רגיעה, או, הגעתי לנקודה. נכון? הגעתי למרחבים, ואני חווה אותם, זה הנקודה. אומר פה רב, מהפכה. מה הערך של, מתי אני נוגע בערך של החיים? מתי החיים מתחילים להיות שווים? אצל המצרים. כשמופיעה בהם הקדושה של המסירות נפש. כל עוד אתה לא מוכן למות על החיים, לא גילית מה החיים שלך שווה. זה קשה לקבל דבר. אבל זה נגד כל העולם העסקי המערבי שאנחנו מכירים. כי בעולם מערבי, למות, אז עזור, לא רוצה את זה, עזור, שלום, תודה, אני הולך לשוויץ. שם הכל פלטה, אין בלגן, אין הזה, הכל רגוע. שם זה נחמד. למות על מה? מה פתאום למות? תראו מה רב כותב פה, החיים תופסים את ערכם. מתי החיים שווים משהו? מתי יש להם ערך? רק עם הדעה של קדושת מסירות נפש. אי אפשר להבין דבר כזה. אם אתה מבין שלמסור את הנפש זה דבר קדוש, אז החיים שלך שווים. כל עוד אתה לא מבין שלמסור את הנפש זה דבר קדוש, לא נגעת בערך אמיתי של החיים. למה? בוא נמשיל את זה למה שהתחלנו. בן אדם שבא למקום, למה הוא בא למקום? כי הוא בא ואומר, תשמע, בשביל מה אני חי? אני חי בשביל עצמי. אז אם מישהו דרס אותי, אז אני דורס אותו. מה, אני פרייר? בן אדם כזה, מה הערך של החיים שלו? הוא המרכז. מה יוצא לו מזה? מה הוא מרוויח מזה? מה... גם מבחינה מוכנית, מה איפה יכול להתקדם מזה? שם הוא נמצא, הוא לא זז משם כלום. ממילא, בן אדם כזה, מה הוא הצליח לחשוף מהחיים? בחיים שלך, אתה חלק מעם ישראל, אתה חלק מהקץ המגולה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך החיים שלך. אם אתה עסוק רק מה יוצא לך מזה, וממילא מסירות נפש זה מוקצה מחמת מיוס. לא רוצה את זה, זה הדבר האחרון שאני רוצה. סימן שלא הבנת בכלל מה זה לחיות, לא הבנת מה תמון בחיים שלך. אתה כמו יד שלא מבינה שהיא חלק מגוף. כל מה שאתה חכם ועמוק ופסיכולוג, חפש ערכים, חפש רוח, לא הבנת כלום. אתה רק יד שמנותקת מגוף, אתה לא מבין מאיפה אתה יונק את כל העוצמות של החיים שלך. אתה לא מבין כלום. כלום. אבל ברגע שאתה מבין שיש מסירות נפש, למה שבא לה מרצה לסירות הנפש? מה, אתה משוגע? למה? מסירות נפש זה אומר, אתה הצלחת לזהות בחיים שלך, למה החיים שלך שווים? החיים שלך שווים לא כי יוצא לך מזה משהו, אלא כי החיים שלך שייכים לערכים שאתה זוכה להיות חלק מהם. אתה זוכה להיות חלק מהאמת, אתה זוכה להיות חלק מהגאולה. לא תמיד אתה מבין למה, אתה לא מבין למה כזה כזה גדול, אתה לא מבין למה זה כזה עמוק, אתה לא מבין למה זה כזה מתקן את העולם, אבל אתה נדחף לזה שאתה, אתה אומר, זה מה שאני מחפש. אם אתה מבין שזה מה שאתה מחפש, אז אתה מוכן גם למות על זה. כי המרכז בחיים שלך, מה החיים שלך? אתה חי בעולם. מה מעניין אותך בחיים? מעניין אותך האמת. בשביל אמת אתה מוכן למות. כי אתה רוצה את האמת, לא כי זה כיף. אתה רוצה להיות ישר, לא כי זה עושה לך את זה. אתה רוצה להיות זה כי זאת האמת. אז אדם כזה הוא אדם שאצלו החיים תופסים את הערך האמיתי שלה. הוא מבין מה זה חיים. כי חיים זה לא מה יצא לך מזה. אלא איזה פולס ערכי דופק בתוך הלב שלך. זה החיים. אם אתה לא רוצה לפסור את הנפש, אז מה דופק בלב שלך? אתה אגואיסט, אתה מחפש את עצמך, אתה מחפש את החוויות המוסריות. השכליות, הרוחניות, כי זה שיהיה לך כיף, זה נורא נחמד להיות עמוק, להיות נחמד, להיות... אבל הקדוש ברוך הוא, כשהוא גואל את עם ישראל, איך הוא בנה את הדור של הקץ המגאול? איך זה בנוי? ממה זה מורכב? הוא יצר פנים אלוקי. ואדם שמצליח לחשוף את החיים שלו, ולבנות אותם כדי להיות שייך למדרגה הזאת, ראינו במאמר, הוא צריך תלמידי חכמים ענקיים, ענקיים שמצליחים לחדור לשרשרת הפנימית, שכל החיים האידיאליים יושבים עליהם, כמו שראינו במאמר הדור. זה משהו מאוד מאוד עמוק לתאר את עצמך ולהתרומם לזה ולהבין את זה. משהו נשגב מאוד 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 להבין מה הקדוש ברוך הוא חולל פה. אבל, זה בבית המדרש, אבל הקדוש ברוך הוא חולל פה משהו חי שהוא מתפרץ. הוא מתגלה, אפשר לראות אותו בהם. איפה רואים אותו? ביום הזיכרון. כשעם ישראל מוסר את הנפש, הדור שלנו מוסר את הנפש, זה לא אנשים שמבינים למה מוסרים את הנפש, הם לא מבינים. תשאל אותם, לא יודע להסביר. יותר טוב אל תשאל אותו. כי כשהוא התחיל להסביר לך, הרב כותב במאמרי הראיה, הסברים של הציונות, למה הם מוסרים את הנפש, לא רק שהם לא יכולים להחיות, הם יכולים להרוג. קח את ההסברים האלה, תן לעם ישראל לחיות 30-40 שנה את ההסברים האלה, מה התוצאה? התנתקות. מה ששמענו השבוע מהבכיר בצבא, זה התוצאה. חוסר אידיאלים, פירוק מהכל, זה מה שהציונות יודעת לעשות, כי הציונות יודעת להסביר, זה משתלם, זה מקלט בטוח, נורא משתלם מקלט בטוח, זה משהו תרבותי כזה, נאור, זה מה שהציונות יודעת להסביר. אבל זה לא יעזור למה שיודעת להסביר, הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, הוא מטביע בתוך הלב של האנשים הכי פשוטים, לא בטוח שהם יודעים לקרוא, לא בטוח שהם יודעים לכתוב, הם חסרו באושוויץ, שרופים, כל המשפחה שלהם נפלה, הגיעו לפה, לא הספיקו לרגע, יאללה, תשחרו, קדימה. ואף אחד לא מתבחין, ואף אחד לא מקטן, והם הרגישו שמחה גדולה ורוממות גדולה. שמעתי בדרך לפה איזה איש מוסד לשעבר, סיפר שהוא ראה הרבה חברים שלא מתים. הוא ראה הרבה חברים שלא מתים, והוא אמר, ידמות, זה בן אדם קשוח שבקשוחים. אם יש מוסד, לפי המבטא שלו, הוא לא ביקר בהולנד. הוא ביקר פה באזור בארצות ערב, סיפר סיפורים על ברות, אני לא יודע מה. הוא חבר טוב מאוד של מאיר דגן. הוא רק אמר את השם מאיר דגן, באמצע השידור מתחיל לבכות את הבחור. בוכה, בוכה, כמו ילד. והוא אומר, תשמעו, כל פעם שאני נזכר בחבר כזה, מה הוא חיפה עליי ואני חיפיתי עליו? מה לא עשינו ביחד? ואני נזכר בו, ואני לא מאמין שהעוצמת חיים הזאת יכולה למות, אבל הוא מספר שהוא ראה כמה אנשים שהם מתים שם במבצעים. הוא אומר, תשמעו, אני לא יודע להסביר את זה, הרגשתי שהם מתים שמחים. איך, מה ראית? אבל אתה מקבל כדור, לא יודע מה, זה לא מחזות סימפטיים, אתה רואה שהוא שמח. הוא לא יודע, היית הרבה. למה הוא שמח? הוא אומר, תשמע, הוא מת עם תחושה, אני עשיתי כל מה שאני יכול לעשות בשביל עם ישראל. אבל בשביל מה? אל תשאל שאלות. זה תחושת החיים. זאת אומרת, אנחנו חיים פה בדור, בשביל זה יש את יום הזיכרון, ולכן זה יום קדוש. אני אקרא לזה פה קדושת מסירות נפש. מסירות נפש זה טביעות אצבעות, אני לא יודע אם יש יותר גדולות מהן, לזה שהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל. אנחנו רוצים להבין מה טמון בדור שלנו. מה הכוונה שאנחנו בדור של גאולה? איפה אתה רואה את זה ביום יום? שאלת האנשים, מה אתה מרגיש, מה אתה חווה? זה לא תיקום ולא תיתור. לא נמצאים במדרגה הזאת. צריך לא תיקום ולא תיתור שנזכר. תמרו, אתם לא חיים פה לבד. אתה לא חיים לבד, אתה לא חיים של התחושות שלך, אתה לא חיים של האידיאלים שלך. אתה חלק ממשהו גדול, לא תיקום ולא תיתור. וגם אם אתה לא נוקם ולא נותר, זה עוד לא עשה לך שיפוץ 10,000 בלב. הבנת שאתה חלק ממנו. לא, זה לא כל כך מרקוב. כדי לחיות את זה שאני תא בתוך חומה, זה צריך להיות תלמיד חכם ענק, ענק שבענקים. אבל זה לא רק לאנשים שהם תלמידי חכמים. זה מה שדוחף את ההבנה פשוטה, פשוטה, פשוטה של הדור שלנו. זה דוחף את הלוחמים, זה דוחף את האנשים ששלחו אותם ונשארו לבד אחר כך, זה דוחף את הילדים האלה, כולם תלכו שם פעם בהר הרצל. זה משהו מיוחד. זה אנשים שאף אחד שם לא מקטר, ואף אחד לא אומר, הרסתם לי את החיים במדינה הזאת, אף אחד לא מדבר שם ככה. זו תחושה כואבת מאוד, אבל הם חלק מאיזה משהו גדול, 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 שאף אחד לא יודע להסביר אותו. ואם נשאל את הציונות, אם נשאל את האנשים בחוץ, את אנשי המדע, את אנשי החינוך, מה זה? לא שם נמצאת התשובות. התשובות זה בבית הדרש. ולכן אני חושב, אני מנסה להעיז, לגעת בדבר גדול מאוד, זה לא במקרה שיום הזיכרון הוא קודם ליום עצמאות. כי כשאנחנו רואים את יום עצמאות, אתם יודעים, זה בשנים האחרונות בטח, אולי צריך עוד להרחיב בזה הרבה. מה זה יום עצמאות? זה הפך להיות יום של מנגל כזה, נכון? על האש. מצוות היום. ובמילא אתה שואל את עצמך, מה כל כך יפה ביום הזה? נו, בסדר, בינה, אתם יודעים, יש כמה בעיות. אז בסדר, צריך להגיד תודה ו... גם אנחנו בתור בית המדרש צריכים לעצור הכל וללכת לטייל ו... למה? מה כל כך חשוב לעצור את הסדר ערב? לעשות מסיבת הודעה? לא, זה לעשות את תודה רבה, אגיד בה זה שאחרונה אני אגיד איזה דבר תורה בכנסת למעלה, כמה דקות, תודה רבה שיש לנו מדינה, אלא קדימה בשעס, מה? גם צריך לעצור הכל ורב צודה קורא לזה לתוקף קדושתו של יום עצמאותינו. יום עצמאות זה יום קדוש, אין עכשיו הרבה זמן להרחיב בזה, אבל הסמיכות של יום הזיכרון ליום עצמאות היא מלמדת פה את כל הסוגיה, אני חושב. כי אם ביום הזיכרון אנחנו מבינים שיום הזיכרון זה קצה קרחון. ביום הזיכרון אתה רואה בעיניים מה הקדוש ברוך הוא מגלגל פה בדורות האלה. אם אתה רוצה להבין מה הערך האמיתי של המדינה, זה שקם המדינה, אז זה נראה לפעמים טוב, לפעמים פחות טוב. בסדר, זה משהו שפה פייס. אם זכית, טוב, לא זכית, אבל בסדר, לא נורא, מה אתה עושה? כמו ועד בית, אם הם טובתך, טוב, לא טוב, לא טוב. מה כל כך טוב במדינה? אז אנחנו לא מבינים מה זה אומר שקמה מדינת ישראל. זה חלק מתהליך אלוקי, עמוק עד אינסוף, בלי שיום הזיכרון צמוד לפה, ואתה רואה, תשמע, בדורות האלה מה שדוחף, זה משהו אחר לגמרי, זה קנה מידה אחר לגמרי. אנחנו לא מבינים בכלל מה עומד פה מאחורי הקלעים. אז אם אתה לא מבין, אם אתה לא רואה את יום הזיכרון מול העיניים, אתה נכנס ליום עצמאות, ואתה בהקשר הזה רואה מה זה להקים מדינה, מה תמוד במדינה הזאת, עוד פעם אין זמן עכשיו להסביר, אבל לפחות קבל פרספקטיבה. לא היה יכול להיות אחרת. יכול להיות אחרת, אבל אם זה ככה, אז לפחות בוא נראה, נלמד מזה. מתוך האוויר הטהור הזה שמאחר, ואנחנו רואים שהוא מאחר, את כל רבבות עמך בית ישראל, זקנים וצעירים, כאלה וכאלה, חופשי כיפה ולא חופשים, גדולי ישראל, בדור שלנו, תמיד אמרו שהולכים להתפלל בקברי צדיקים לפני ראש השנה, נכון? אז גדולי הדור הקודם באו ואמרו, מה אני צריך צדיקים? יש לי פה את הר הרצל. צריך להתפלל בקברים, בהר הרצל. בקברים האלה של כל מוסרי הנפש. זה צדיקים עליונים שאין בריאה שיכולה לעמוד במחיצתם. כולם מכירים בזה. כל עם ישראל מבין, הוא לא יודע להסביר את זה, אם תראיין אותו, הוא לא יודע, אבל הוא חי ככה. לא צריך להודות. קדוש ברוך הוא, כשהוא גואל את ישראל, הוא לא בא להסביר לנו שום דבר. הוא בא להחדיר לתוך הלב שלנו פולסים של חיים ונעימדי חיים הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו יכולים לחלום בכלל. לשם זה שלך. וצריך לדעת עוד משפט אחד נגיד. זה קשור לפסקה האחרונה פה. כל אחד שמסר את הנפש, זה לא סתם. כי כל אחד שמוסר את הנפש זה בעצם לקחת איזה כוח של חיים ולהשתמש בו. כמו, משל, למה הדבר דומה? בן אדם מנסה ללמוד לנסוע על אופניים. סליחה על הפרימיטיביות של הדוגמה. אז כל פעם שהוא מנסה לנסוע על אופניים, הוא לאט 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 יודע לנסוע יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, נכון? מתי שהוא מסיים? אני לא מבין לזה, אבל יש תחומים של אופניים שאתה יכול להגיע לרמות, אתה יכול למסור פה לתקרה, לעשות פליק פלקי, נכון? זה לא נגמר. היכולות שם הן אינסופיות. כשאתה לוקח כוח ונוגע בו, כל נגיעה פיתחה פה משהו. חשפה פה משהו. רב כותב פה, למה הדור שלנו שואלים במה זכה דורנו לגאולה? למה הדור שלנו זכה לגאולה? למה? למה דווקא הדור שלנו? אומר פה הרב, יש כמה תשובות ברב? כאן הוא כותב פה ככה, תשובה פשוטה היא. הוא זכה מפני שעסק במצווה היותר גדולה שבכל המצוות. אני מדלג טיפה, מפני שהוא עסק בגאולת ישראל. ולא רק עסק, אלא הוא עוסק ויעסוק בלא ערב בגאולתו. עכשיו תראו מה כתוב פה. מה זה לעסוק בגאולה? מסור את הנפש בצבא, ביישוב. נכון, להקים מדינה, זה להפשיל שרבולים. עכשיו תראו מה כתוב פה. וכוח אלוקי זה, איזה כוח אלוקי? אתם ראיתם פה במשפט כוח אלוקי לפני זה? למסור את הנפש, להקים את המדינה, זה כוח אלוקי? ככה כתוב פה. כוח אלוקי זה מרוממו ומסגבהו בישועה. זאת אומרת, אומר פה הרב, הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל. מה זה אומר? תכונה של מסירות נפש. איפה? בצבא דיברנו. איפה עוד? בלהקים פה את המדינה. מה קרה פתאום? כולם רוצים להקים מדינה. יש פה כוח אלוקי שדוחף. ממילא כל אחד שמוסר על זה את הנפש, לוקח על זה אחריות, זה כמו בן אדם שלוקח שיבור על האופניים. הוא חושף את הכוח של הנסיעה באופניים. הוא חושף את הכוח האלוקי הזה של מסירות נפש. הוא הולך ומיילד אותו. כל בן אדם שמסר את הנפש, כל אחד שנפל, הוא לא רק פרייר בשביל כולם. לא, הוא באמת חשף במי? בכל מי שנשאר פה. קומת חיים חדשה. זה משהו אחר לגמרי. אחד נוסע לאופניים, וכולם יודעים לנסוע לאופניים. אחד מוסר את הנפש, ואנחנו פה מבינים את עצמנו, ומכירים מי אנחנו, ומה אנחנו, ומה תמוד בנו, יותר ויותר ויותר, ואנחנו מתבגרים. אתם יודעים, בעינם רגיל, איך הוא מתבגר? הפז לא מוסיף שלו, וגם החיים מוסיף את שלהם. עם ישראל, בגלל שאנחנו, כמו שהתחלנו שם, לא תיקום ולא תיתור, אנחנו משהו אחד, כל אתה באומה שמוסר את הנפש, זה בריאה שאי אפשר לעמוד במחיצתו. ולכן, יש פה אור חוזר, כמו שאנחנו בלימורים, זה מריב את כולנו. כל אדם שמוסר את הנפש, זה ברור שהוא שם את כולנו בפלנטה אחרת. אז אנחנו ביום הזה נזכרים ומבינים, ומתוך החרדת קודש לעמול מול הדבר הגדול והנורא, אלוקים מתגלה בתוך הלבבות של האנשים. הם פתאום רוצים למסור את הנפש. למה? בשביל מה? זה סדר אלוקים מופלא. מופלא מאוד, הוא מייצר גם סיבוכים. ראינו במאמר דור את הכפירה ואת כל הסיבוכים שראינו. אבל ככה הקדוש ברוך הוא גואל את הדור שלנו. אז יש יום אחד בשנה שכל רבבות המחם בית ישראל יושבים דוממים. עומדים ומנסים להקשיב ולשמוע. כולם מבינים שזה ככה. מה עומד מעבר מאחורי כל המסירות נפש הזאת? ומתוך דבר כזה גדול וכזה טהור, אז עכשיו אפשר לגעת בדבר אולי עוד יותר גדול שקוראים למדינת ישראל. זה עכשיו מכניס אותנו לפרספקטיבה. עכשיו אפשר להתחיל לדבר על מה זה מדינת ישראל. טוב, זה ככה 60 שניות על הדברים הגדולים האלה. בעזרת השם. שיהיה חודש טוב, זמן טוב.